טוב, בשיעור שלנו היום אנחנו נלמד לעילוי נשמת דוב בן יוסף עליו השלום. אנחנו נלמד דברים שקשורים לחנוכה מדברי רבנו בעל הספרים שנקראים מי מרום, וזה הרב חרל"פ, זה התלמידו של הרב קוק. כותב הרב חרל"פ, מצאנו בגמרא במסכת שבת מהי חנוכה? זה למדנו אתמול קצת. אבל יש המשך סוגיה, לא הגענו לשם. אומרת הגמרא, תנו רבנן, בחפה בכסלו יומי דחנוכה, תמניה אינון, מחפה בכסלו ימי חנוכה שמונה, דלה מספד בהון, אסור להספיד נפטר בימים הללו, ודלא להתענות בהון, אסור להתענות, אסור לקבוע תענית בימים הללו, שכשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה וכולי, שם הגמרא מדברת, גברה יד החשמונאים עליהם ולא מצאו כד שמן אחד וכולי, לשנה אחרת, כלומר שנה אחרי זה, קבעום עשאום ימים טובים בהלל והודעה. אומר הרב חרל"פ, דברי הברייתא צריכה בירור. דבר ראשון, נאמר לשנה אחרת. מדוע לא קבעו אותה באותה שנה? או לפחות באמצע של אותה שנה. דבר אחד. למה חיכו שנה? דבר שני, כתוב בהלל והודעה. מה ההבדל ביניהם? דבר שלישי, קושיה מפורסמת, שהרי למה קבעו שמונה ימים? היה שמל ליום אחד, אז זה רק שבעה ימים. זה היה הנס, שבעה ימים ולא שמונה. אומר הרב חרל"פ, בכדי לעמוד על הבנת הדברים, יש להתבונן בתוכן של הנס. האם אפשר, כלומר גם אפשר בשני הדברים, שני המקרים, אחד, נס גלוי. מה פירוש נס גלוי? שכולם רואים שזה נס. אבל בנסתר. כלומר, יש נס שהוא דורש התעמקות במחשבה. לכן הודעה שייך רק על הנס שבגלוי. אני רואה, אני מודה. אבל להלל, זה הנס שדורש התעמקות ושכל. כלומר, שאני מבין שיש פה משהו נסתר, מתעמק בו, ואז שאני מבין שזה נס, אני אומר הלל. לכן הגמרא אומרת, והלל והודעה. הלל על הנס הנסתר, והודעה על הנס הגלוי. דוגמה, מביא הרב, כשהאב נותן מתנה לבנו, אבא נותן מתנה לבן. אם לבן יש רגש כשמודה לאביו על המתנה, אינו מודה לו בעד החפץ עצמו, אם יש לו רגש. כי אם על אהבתו המסורה לו, שהמתנה מבטאת אותה. אני נותן לך מתנה, זה החפץ, זה הגלוי. אתה אומר תודה על המתנה, אבל הלל על האהבה שהביאה אותי לקנות לך מתנה. אבל אם הבן טיפש ואינו חודר לתוך עומק הדברים שהביאו לאביו שייתן לו את המתנה, הוא מודה רק בעד החפץ. כשישראל מודים לקדוש ברוך הוא שעשה איתם את הנס, אינם צריכים להודות רק על ערך הנס, אלא על אהבת השם לישראל עמו, ועל הגעגוע שלו לעם סגולתו, שעל ידי הנס מתבטאת אהבתו וגעגועיו לעם סגולתו. עצם זה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו נס, זה לא בא משום מקום. זה בא בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב עמו ישראל, כמו שאמרנו עכשיו בתפילת ערבית. הקדוש ברוך הוא אוהב את עמו ישראל. לכן אהבה רבה אהבתנו, אהבת עולם אהבתנו, אהבת אותנו, ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך. כל זה בא מצד אהבת השם, לעם שלו, על הגעגועים שיש להקדוש ברוך הוא, לכל אחד ואחד מאיתנו, לכל אחד ואחד שמשתייך לעם ישראל. וזה הרי העניין של להודות ולהלל. אנחנו אומרים להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל דשועתך. כלומר, לא רק השמן מפרסם את הנס, שהשמן דולק עוד ימים יותר ממה שהוא יכול, זה הנס הגלוי. אבל מה העומק של הדברים? אלא צריך גם לחדור לתוך הנס ולהבינו. לכן אנחנו אומרים להודות. על ההודיה הזו היא על עצם הנס, על השורש, על המקור שהביא לנס. ולהלל על ערך הנס שמבטא את אהבת השם לישראל עם קודשו. טוב, אני אתן לכם דוגמה. אנחנו מכירים את זה היטב היטב, כל אחד ואחד נתקל בזה לפחות פעם אחת בחיים. אני חושב שהרבה יותר, אבל זה קורה. תראו לעצמכם, אדם שעובד במקום עבודה, ששם בעבודה נותנים לו לאכול בזמן העבודה. יש מסעדה עם מחיר מסובסד, ואדם אוכל בוקר וצהריים. הוא רגיל. בשעה 10, הפסקת 10. בשעה 1, הפסקת צהריים. אנחנו יודעים שכאשר בן אדם מתרגל לאכול בשעה קבועה תמיד, שמגיעה השעה הזו, הוא מרגיש בנפש שלו רצון לאכול. מין כזה תחושה פנימית שהוא נהיה רעב. לפעמים יש כאלה שמדברים מהבטן, סליחה, הבטן מדברת עליהם, היא משמיעה קולות. כי הוא רגיל. הנפש שלו באופן טבעי הוא גילה לאכול בשעה הזו. וכשמתקרבת השעה הוא מתחיל להרגיש את הרעב. אומר הרב חרל"פ, כך אנו צריכים לעסוק במצוות וגם בחקירת הנס. יש חובה לחקור נס. אנחנו רואים את הנס הגלוי, אבל חייבים להתבונן היטב היטב למה נברא הנס הזה. למה הקדוש ברוך הוא משנה סדרי בראשית? למה הים צריך להיקרא? למה יריחו חומותיה שוקעות באדמה? זה לא טבעי, זה לא רגיל. כשעם קטן, קבוצה קטנה, לא עם, החשמונאים ואלה שהיו איתם היו מעטים מול רבים, והרבים לא היו רק היוונים הגויים, היו מתייוונים, רוב העם היהודי נפל בפח של היוונים. והם היו בארץ ישראל והתנהגו כיוונים. והייתה לחשמונאים מלחמה מבית ומחוץ, מיהודים ומגויים.
ואותו דבר מה ששב.
לא כל כך, אבל כן יש דמיון מסוים. לכן, כשבאים מעטים מול רבים, טהורים מול טמאים, נגד כל היגיון צבאי, מדיני, ומנצחים, זה נס גלוי. אז אומרים תודה. אבל אנחנו חייבים לחקור ולהבין מה הביא את שינוי המציאות הטבעית ואהבת השם. עד שתבוא שעת המאורע, אנחנו מתקרבים לחנוכה, אנחנו גם בחנוכה. אומר הרב, היינו צריכים להרגיש תביעה רוחנית שתסגיר לנו את הנס, כמו אותה תביעה בנפש שכשאדם רגיל לשעה מסוימת לאכול, הבטן מקרקרת לו. עוד לפני שהוא אוכל. אנחנו צריכים להגיע לרמה כזו, שכשמתקרב חנוכה, כמה ימים לבני חנוכה כבר נתגעגע לחנוכה. לכן אין מקום לגבוע את המאורע באותה שנה, אפילו באמצע, לכן לא קבעו אותה באותה שנה. אלא בשנה אחרת, כדי לגרום לאנשים שחיו אז את הגעגוע. כי באותה שנה עוד לא הרגישו את הצורה שבדבר. היה ניצחון, נס גלוי. אבל לתקופת השנה אחר שהעמיקו לחשוב אודות הנס, שהתבוננו וראו את מי הם ניצחו, איזו מעצמה הם ניצחו. אז הכירו ומצאו את הדבר לנחוץ מאוד לקובעו מדי שנה בשנה. ממילא הסביר הרב חרל"פ את מה שאנחנו אומרים, להודות אולי מה שהגמרא אמרה, לשנה אחרת, כדי לקבוע הרגל בנפשנו, להכיר בעומק הנס, ולא להסתפק רק בניצחון, שאומרים עליו תודה. כדי שלא נהיה כמו ילד טיפש שאומר תודה על המתנה ולא מבין שהמתנה באה כי נותן המתנה אוהב אותו. לכן הוא נותן לו מתנה. יש, אם כך, אפשר להבין את מה שהגמרא בירושלמי מסכת תענית. שם הגמרא אומרת, אף על פי שמגילת תענית בטלה, הייתה מגילה שבה היה כתוב כל אותם ימים, שבהם לא מתענים, כן? כל מיני חגים, כל מיני דברים שקבעו, אבל מגילת אסתר וחנוכה לא בטלו.
הייתה מגילה
על כל התעניות, כל החגים, כן, ימים מיוחדים, שעם ישראל נהג,
והיא... קוראים אותה
כאילו? לא, אבל זה היה כמו ספר שהיו מכירים אותו, וזה נעלם, זה בטל. אנו יודעים שחנוכה ופורים לא מתבטלים. יש אפילו ממרה של חז"ל שכל המועדים מתבטלו לעתיד לבוא חוץ מחנוכה ופורים. צריך להבין, להסביר את זה, זה לא המקום, לא הזמן. אבל, אומר הרב חרל"פ, אנו יודעים כי כוונת היוונים, איך יודעים? ההיסטוריה, המציאות, הייתה רק להשכיח את התורה שבעל פה. לא תורה שבכתב. תורה שבכתב תורגמה ליוונית, על ידי תלמי, מלך מצרים, כמה עשרות שנים לפני שהיו היוונים. והם ראו בחוכמה. ואת התורה שבעל פה, איזה חכמים שדיברו ברוח קודשם, הם רצו לבטל. ובמקומה, להכניס את תרבותם לעם ישראל. על כן התקוממו החשמונאים. ומי היו החשמונאים? מי היו, רבותיי? כהנים. מאיזה שבט זה? לוי. ולוי כבר בחטא העגל לא היה שותף. לוויים לא היו שותפים לא בחטא העגל, לא בחטא המרגלים. לא, אפילו בעבדות במצרים. הם לא עבדו לפרעה.
אהרון,
משה, אבל כל השבט לא היו עבדים. לעגל, אהרון לא עבד לעגל. אהרון עשה כל מיני תרגילים כדי לדחות את זה. זה כבר הייתה לו ברירה בסוף.
הוא לא הצליח.
הוא לא הצליח לדחות. אבל אהרון לא עבד לעגל. וכשמשה יורד מן ההר ורואה ושובר את הלוחות ומשקה את כולם, במים שבתוכם מעובב הזהב שעשו איתו את העגל אחרי שהתיחו אותו. אומר משה רבנו שכל מי להשם אליי. וכתוב ויאספו אליו כל בני לוי. כולם ללא יוצא מן הכלל. הם לא היו בעסק. הלוויים התברכו על ידי יעקב אבינו. יורו משפטיך ליעקב. ותורתך לישראל, תפקיד שלהם הוא להעביר את התורה. לכן...
איפה הם ראו באותו רגע שהיה איזשהו פסל כל השאר?
הם היו שם.
למה הם לא התנגדו?
טוב, זאת שאלה גדולה מאוד. למה לא התנגדו? האם יכלו להתנגד? דנים בזה הרבה. אבל שותפים בוודאי שלא. והחשמונאים שבאו משבט לוי, הם היו כהנים. הם היחידים שקמים נגד התפיסה הזאת של ביטול התורה שבעל פה, ולהכניס רוח זרה לתוך עם ישראל. אשר בידוע, ליוונים היו שתי גישות לחיים. האחת, חיים של גשמיות, חיים של תאוות, חיים של הגוף, פיתוח הגוף, ספורט ושאר תאוות הגוף. הגישה השנייה אמרה שיש אפשרות אחרת, להיות נזיר מתבודד, פילוסוף. אבל כדי להיות פילוסוף, אי אפשר לטעום את טעם החיים. נתק בין המציאות הגשמית לאפשרויות הרוחניות. ועם ישראל עבד הפוך, הוא חיבר בין שני המצבים. מילא היוונים רצו לבטל, למחוק, להשכיח את התורה שבעל פה. ולמה החשמונאים קפצו וקמו? כי ידעו את הסכנה הכרוכה ברצונם. לכן אמרנו היום בבעל הניסים, להודות ולהלל לשמך הגדול. לעומת זה היוונים רצו בכל תוקף להשכיחו את שמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, את התורה שבעל פה. והחשמונאים חשבו כי התורה תשתקה חלילה. וכשבאו להיכל, התייאשו וחשבו כי אין זכר כבר לשמן. אומר הרב חרל"פ. ואחר כך שכשמצאו את השמן בחותמו של כהן גדול, זה היה הנס בעיקרו. ועל זה קבעו שמונת ימי חנוכה, כלומר, שבעה ימים על הנס שהשמן דלק, שלא היה צריך לדלוק, והיום אחד על עצם זה שמצאו שמן, שהוא חתום בחותמת כהן גדול. זה לא משהו, זה הרבה מאוד. השמן רומז לחוכמה, רומז לתורה. לכן שמונה ימים.
כך, שמונה ימים זה היה דלוק כל שמונה...
כל השמונה ימים. יש כמה לא, יש כמה דעות, יש כמה דעות מה בדיוק היה. האם היה כל פעם שהיו מרוקנים, תפח הוא היה מתמלא מעצמו, או שמילה והנרות כל הזמן, השמן לא נגמר.
כן, לא, אבל מה שאני שואל, זה כל שבע...
כל שבעת הנרות. כן, כל שבעת הנרות. ככה, אנחנו מבינים שה... כן, בבית המקדש יש שבעה. שבעה. אנחנו עושים שמונה כדי להבדיל בין מנורת המקדש לשאר המנורות. יש איסור לעשות כמתכונתה. אסור לעשות שום דבר שדומה, כן? למנורה שבמקדש. לכן הוסיפו עוד קנה ועוד שמש. לכן אין שום בעיה. ואנחנו יכולים להשתמש ולהדליק במנורה. אם היה מנורה, מי שעושה מנורה של שבעה קנים ומדליק בה, עובר על איסור.
לא, אבל בלי שמש גם יש שמונה.
כן, גם בלי שמש. עוד הוסיפו את השמש, זה תשע, זה בכלל לא בעיה.
שמונה ימים.
אבל אם היה דלוק כל הנרות, למה אנחנו לא מדליקים כל הנרות?
זה, כי אנחנו לא עושים מה שהיה במקדש, אנחנו עושים זכר לנס. לא זכר למקדש. זכר למקדש אנחנו מוצאים בליל הסדר. אתה לוקח מצה ומרור, כהילל, כורך אותם יחד ואומר, זכר למקדש, כהילל. אבל פה זה לא זכר למקדש, פה זכר לנס. לפי הרב חרל"פ, לנס שנמצא פח שמן, שהוא חתום בחותמו של כהן גדול, ועוד שבעה ימים, שהשמן דלק יותר ממה שהוא היה צריך לדלוק. ממילא כשאנחנו מבוננים על חג החנוכה, על הנרות, אנחנו צריכים לזכור שיש רעיון מרכזי שהחג הזה כל פעם צריך לעורר בנו מחדש. מה רצו בעצם היוונים? היוונים רצו בעצם לומר שהשכל האנושי יכול לבנות מערכת מוסר של בני האדם שהיא עליונה יותר מכל דבר אחר. מעין תנועת ההשכלה שלפני כ-200 ומשהו שנים, מעין רעיון של הקומוניזם, מעין כל מיני רעיונות של כל מיני אנשים או קבוצות שחשבו שהם בחשיבה שלהם הם יהיו מוסריים והכל יעבוד, ואנחנו ראינו איך הכל מתפרק לחתיכות. איפה שאין מוסר אלוהי, איפה שאין מוסר אמיתי אלא בני האדם, בני האדם יכולים להיות, לדבר גבוהה גבוהה, וברגע של תאווה, ברגע של פרצות של יצרים, הם מתנהגים כחיות. זה הגויים. כל מי שלא חי על פי המוסר האלוהי, בזמן של קושי, או בזמן של שינוי במדיניות, או במחשבה, הוא הופך להיות חיה רעה, כי כל היצרים שלו מתפרצים בבת אחת. עד אפשר לדבר על מוסריות אנושית, ניקח דוגמה מהחיים, יש הרבה דוגמאות בחיים, אנשים יכולים לדבר הרבה מאוד על דאגה לבעלי חיים, ועל צער בעלי חיים, ועל גירוש יהודים מביתם, זה לא מטריד אותם. כלומר, הם דאגו בזמן הגירוש לכלבים והחתולים שנשארו בגוש קטיף. אבל לבני האדם שגירשו, הם בכלל לא היה אכפת להם. זה מוסר אנושי שמזכיר את היוונים. לכן החשמונאים קמים ונלחמים בתפיסה הזו. בתפיסה הזו שאומרת שהמוסר האנושי גדול מהמוסר האלוהי. אנחנו צריכים לזכור שהגדלות של ימי חנוכה יוצאים ומתגלים המדרגות של עם ישראל. זה בא לידי גילוי תורה בכל אחד ואחד מעם ישראל. וכמאז ועכשיו. צריך לדעת שכל חנוכה מתעורר פוטנציאל רוחני נפשי של הפסוק אחרי השם אלוהיכם תלכו. ואדם צריך לנצל את הימים הללו. יש לו פוטנציאל בימים הללו ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא ביתר שאת, ביתר כוח, ביתר קדושה. יהי רצון בעזרת השם יתברך שנזכה לראות את מנורת המקדש במלואה, מהירה ומזכה את כולנו באור הקודש, אור התורה, אור הטהרה, במהרה בימינו אמן.